הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
תוך פירוש השפת אמת על פרשת השבוע, פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה, יהודה מלשון הודעה, והוא כל איש ישראל. שמעתי מאבי אדוני זקני, מורי ורבי, שנקראו יהודים על שם שמודים להשם יתברך על כל דבר קטן וגדול, שיודעים שהכל ממנו יתברך, ועל ידי זה יכולים ניגש. וזאת העצה בכל שעה של צער והסתרת פנים לכל איש ישראל. העצה להתבטל לרצון השם יתברך, על ידי שמברר האדם אצלו, שגם בתוך האסתר יש חיות מרצון השם יתברך. וזהו ויגש אליו, ייגש להשם יתברך. ואומנם נקרא זה הדבר שניגש ליוסף, כי יוסף הוא הנקודה הפנימית שיש מהשם יתברך, כמו שכתבתי במקום אחר. והיה אז צר מאוד ליהודה, והעצה הייתה הגישה אל פנימיות הדבר, כי לא הוסיף בבקשה זו דבר, רק שחזר על כל הדברים לעצמו להיות מיושרים אצלו, ולקבל רצון השם יתברך בשמחה. ועל ידי שמבררים שהוא מהשם יתברך, נתגלית הפנימיות. וכשיוסף התגלה לאחים, אכן נתגלתה הפנימיות, וכל ההסתרות החיצוניות שמסתירות את הפנימיות, התבטלו.
התעוררות, תוכנית בוקר, עם ידידיה מאיר.
שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי ג' בטבת תשע"ו, 15 בדצמבר 2015, נר תשיעי של חנוכה, היינו רוצים, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות חנוכה כאמור מאחורינו, ולצערנו הטרור חוזר לכותרות הראשיות, הטרור בירושלים, אתמול אירוע פיגוע דריסה בעיר, 11 פצועים, רובם קל, אבל תינוק אחד במצב קשה שהרופאים נאבקים על הרגל שלו. יותם שמואל בן יעל, זה השם המלא לתפילה, הוא בן שנה ושלושה חודשים, וכך כותב הבוקר הדוקטור חיים שיין על הפיגוע אתמול, ועל אותו יותם שמואל בן יעל, תינוק בן שנה ושלושה חודשים, ממתין עם אמו בתחנת אוטובוס בירושלים, לפתע מתוך מחשכי נפש סטנית, דוהרת מכונית לתוך קבוצת בני אדם ופוצעת 14 מהם, כולל התינוק ואמו. הפצועים מפונים במהירות לבתי החולים, סירנות האמבולנסים ורכבי המשטרה מרעידות את המיתרים שעל הגשר הסמוך. בעלי אוזניים רגישות יכולים לשמוע את המיית המיתרים המתנגנים במנגינה, שאי אפשר להפסיק. בבית החולים נקבע שמצב התינוק בינוני קשה, הוא פגוע ברגליו. חשוב שאויבינו ידעו שהם יכולים לפגוע ברגלינו, אבל לעולם לא יוכלו להצליח להחליש את יכולת העמידה שלנו. המחבל הדורס הצטייד גם בגרזן, אבל רק בגלל תושיית אזרחים הוא לא הצליח להשלים את משימתו. בספר דברים מתואר האויב הקשה והאכזר ביותר, אז פנים אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יכון. אלה בדיוק האויבים שלנו, פראי אדם שקידשו את המוות, עזי פנים שאין להם מניעה מוסרית לפגוע בתינוקות, בנשים, בזקנים ובכל מי שמזדמן בדרכם, העיקר מבחינתם להרוג יהודים ולהפוך לגיבורי החברה שבה גדלו, חברה שמקדשת את המוות. בתחילת גל הטרור היו שסברו שמדובר בפעילות חריגה ובלתי מאורגנת, עכשיו כעבור שלושה חודשים כבר ברור שהדוקרים והדורסים הם שליחי הנהגתם הדתית והפוליטית. רוב גדול בחברה הפלסטינית תומך במעשים הרצחניים ומעריץ את המבצעים. השהידים לא בודדים, הם צומחים בערוגות מכוערות שהן מזינות אותם באידיאולוגיה רצחנית. התמשכות גל הטרור וסבירות הרחבתו מבהירות שהפלסטינים החליטו שמבחינתם הפתרון הוא מדינה אחת בין הירדן לים בלי יהודים, לא מדינה לצד מדינת ישראל אלא מדינה במקום מדינת ישראל. פתרון שתי המדינות כבר לא רלוונטי, המאבק ההיסטורי בין התנועות הלאומיות, בין הוותיקה והחדשה, עולה מדרגה, המנצח במאבק יהיה הנחוש האמיץ והסבלן, כל בר דעת יודע מה תהיה ההכרעה, כדאי שהפלסטינים יתעוררו לפני שיהיה מאוחר מבחינתם. ושיין מסיים את מאמרו הבוקר, במשך 2000 שנה חלמו יהודים לשוב לארץ ישראל, חלום שהיה קשה להשגה, במרכז החלום ניצבה ירושלים, זכינו להיות דור אחרון לגלות וראשון לגאולה, כנגד כל הסיכויים חזרנו לירושלים שהולכת ונבנית לתפארת, ארץ ישראל שהייתה שממה, מדברית, הפכה על ידי שבי ציון לגן ירק, על הרי תרשים בשומרון ניטעו כרמים וביהודה נבנים בתים, דקירות ודריסות לעולם לא יחבו את להבת החירות היהודית בארץ ישראל, כותב שיין, ולפעמים מסיים את מאמריו ככה באיזה מין נאום, כמו בטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות, אבל כך צריך להיות בבוקר שאחרי פיגוע בירושלים. ומכאן לעוד כותרת חשובה הבוקר הזה שמגיעה מארצות הברית, האם יש תקווה להקלה על חייו של יונתן פולארד? בית משפט פדרלי בארצות הברית הורה אתמול הוועדה המיוחדת שעוסקת בתנאי שחרור אסירים למסור הבהרות נוספות באשר לתנאים המקבילים שנלווים לשחרורו של יונתן פולארד. השופטת הפדרלית דנה בעתירה שהגישו עורכי דינו של פולארד נגד המעקב הצמוד כלפיו, כלומר כולל הצמדת צמיד לקרסולו והשתלת תוכנות מעקב שונות במחשב האישי שלו. השופטת אמרה, אם אכן יש מידע סודי שפולארד למרות השנים שעברו עדיין יכול לחשוף, ההגבלות סביב תנאי השחרור שלו צריכות להישאר בתוקף, אבל אם זה לא המצב, ייתכן ויש צורך לדון בדברים מחדש. היא גם הוסיפה שלדעתה החלטה להחזיר את הנושא לדיון נוסף בוועדה הפדרלית המיוחדת הוא צעד ראשון חשוב. אני חושבת שזה הדבר הנכון לעשות כעת. בדיון טענו נציגי משרד המשפטים האמריקני שההגבלות החלות על פולארד קשורות, ציטוט, באופן סביר לנסיבות של ביצוע הפשע כדי להבטיח שהוא לא יוכל להפיץ את המידע המסווג שהיה בעבר ברשותו. ונציגת משרד המשפטים האמריקני אמרה שרוב המידע שהיה ברשותו של פולארד נותר גם כיום מסווג. מנגד, פרקליטו של פולארד הבהיר שהמידע שבידי מרשו חסר ערך, שכן 30 שנה הוא היה ספון עמוק, פולארד, בכלא, והאינפורמציה שהשיג בשנות ה-80 לא רלוונטית בכלל. למי שלא זוכר ומי לא זוכר, הדרג האמריקאי בארצות הברית נמנע באופן מובהק מלהתערב בתנאי השחרור של פולארד, שמונים ממנו לפי שעה לעבוד ולנהל אורח חיים נורמלי, כולל הליכה לבית הכנסת באופן סדיר. טוב, אנחנו פה התפללנו פה כמעט בכל שבוע לבריאותו השלמה ולשחרורו של יונתן בן מלכה, וצריך להמשיך להתפלל לשחרור המלא שלו ולהגעה שלו לכאן למדינת ישראל בלי הגבלות ובלי אזיקונים אלקטרונים, שיהיה אדם חופשי. וזה מה שנעשה בשיר הזה, וכמובן גם נמשיך ונתפלל על התינוק שנפצע אתמול קשה בפיגוע בירושלים, יותם שמואל בן יעל.
Oh!
אמירות והתזמורת של אמירן דביר, טעימה מתוך האלבום החדש זיץ 3. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה נדבר על המילה הדוחה שנכנסת לשיח הישראלי, תופסת את מקומה, ההדתה של מערכות המדינה.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
F3578-5541, זה המספר לתגובותיכם על מה שנאמר או יאמר כאן, אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7:24, הוויכוח על נושא ההדתה חוזר שוב לכותרות, המילה באמת דוחה הזאת שמגיעה מהאקדמיה ומתחילה או ממשיכה להיכנס לשיח שלנו. ראש המוסד אמר בשבת בבית הכנסת שלו במודיעין שהוא מאמין שיש לנו סייעת הדשמיה, או שצריך סייעת הדשמיה, ועורר שערה. הנחת היסוד במילה הזאת, למה אני אומר שהיא דוחה? כי הנחת היסוד היא שדת זה דבר רע, ואז אתה מדבר על הדתה, כאל תופעה שלילית, תופעה מדיגה. הנה שניים שכותבים הבוקר על העניין הזה, נתחיל ברב חיים נבון. ההיסטריה סביב ההדתה בצהל, שבק, מוסד, משמר המלכה, מבוססת על אחת משתי הנחות יסוד ערכיות מעוותות בתוספת הנחה מציאותית אחת שגויה. מבחינה ערכית, המבועתים מניחים אחת משתי ההנחות הבאות, או את שתיהן. א', הצבא שייך לאימא שלהם, ולכן הנורמות בו צריכות להיות חילוניות כולם, דתיים טובים כדי להילחם, ובמידת הצורך להיהרג, לא בשביל להיות שותפים בקביעת הכללים. ב', נורמות חילוניות הן ניטרליות, אין בהן כל עמדה, ולכן ראוי לאמץ אותן. שמירת שבת היא נקיטת עמדה דתית. חילול שבת זה האום. נורמות חילוניות ביחסים בין גברים לנשים, זה נורמלי. נורמות דתיות זה כפייה דתית, וכן הלאה. לאלו יש לצרף הנחה מציאותית משובשת, ההפרזה הקיצונית בהיקף נוכחותם של הדתיים בצבא, שלא לומר שליטתם, שלא לומר ההגמוניה המוחלטת שלהם בצהל, נוטים מאוד להפריז בעניין הזה. הנה, לדוגמה, סמחת אחד כתב בסד, כך אומרים בזעזוע. קלמן ליבסקין קצת יותר מרחיב על המילה ועל השיח הזה. יש מצבים שאתה ניצב מולם, וגם אחרי שאתה משפשף היטב את עיניך, אתה לא לגמרי יודע לקבוע, כמאמר הגשה, שהאם השתגעת או שמה אתה חולם חלום. אחד כזה התרגש עלינו בשבת אחרי הפרסום של הדרשה שנסע ראש המוסד הנכנס יוסי כהן בבית הכנסת שלו, בלי סייעת הדשמיה לא הייתה קמה מדינת ישראל. הוא אמר, זה היה נכון אז וגם היום אנחנו צריכים סייעת הדשמיה. הדיון שנפתח סביב האמירה הזאת היה הזוי. עיתונאי רציני אחד שראה באמירה של כהן אמירה פוליטית הציע לו בעקבותיה לרוץ בפריימריז, והוא לא היה היחיד. זה כבר ריטואל קבוע, יש קבוצה קטנה אבל רעשנית שהמעורבות הגדלה של הציונות הדתית בכל תחומי החברה והמדינה מוציאה אותה מדעתה. חבריה ישכנעו אתכם שאין בהם שנאה, שהם אוהבים כל אדם, שהם לא שופטים איש לפי תפיסתו, לפי הכיפה שעל ראשו, אבל מתברר שמה שהם רואים מול העיניים מבהיל אותם מאוד. הם רואים ראש שבק דתי ומפכל משטרה דתי וראש מוסד שמשתייך לציונות הדתית ומחתים ומגדים וממפאים סוגי כיפות ולא יודעים את נפשם מרוב פחד. הם יזכירו אחרי כל מינוי כזה את הכיפה שעל ראשו של הממונה הטרי, בצירוף הערה מתבקשת ומיידית שלפיה הכיפה לא אמורה להיות רלוונטית, אבל מרוב שהיא לא רלוונטית הם לא יפסיקו להזכיר אותה בכל פעם מחדש. כאילו שמבחינתי כחובש כיפה, גדי אייזנקוט הוא רמטכ"ל פחות טוב, משום שהוא גלוי ראש ואולי גם רואה כמה דברים אחרת ממני. השיח על הדרשה של יוסי כהן היה שיא של נלעגות. בתוך שעה מתחילת הוויכוח העלו גולשים לרשתות החברתיות הרימות של ציטוטים של ראשי המדינה החילוניים ויחסם האוהד אל האל. יצחק רבין כותב אחרי מלחמת ששת הימים, מעת השם הייתה זאת היא נפלט בעינינו. הוא לא חשב שיש עם זה בעיה. דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של ישראל, אמר 5 ימים אחרי שוך הקרבות של מלחמת השחרור, הנני אחד המאמינים שיש בהקמת מדינה זו משום ראשית הגאולה. והוא לא הרגיש צורך להתפקד למפדל אחרי האמירה הזאת. אפשר רק לנחש שאם היה מריב עוז לומר דברים כאלו בימינו, כמה עיתונאים היו קוטעים את דבריו בקריאות משיחיסט. על מה בדיוק רציתם שידבר כהן בבית הכנסת שלו, אם לא על הקדוש ברוך הוא? אולי תדרשו שיפסיק לעשות קידוש ביום שישי בערב, כי הוא בעל תפקיד ממלכתי עכשיו וחייב לרצות את כולם, ואולי בכלל שיהפוך לאתאיסט כל עוד הוא בתפקיד? עיתונאית אחת הציעה לו, ראש המוסד לא אמור להתבטא בפומבי, שיחזור לצללים. וזה מצחיק, כי לפני 1.5 שנה פרסם עיתון הארץ שראש המוסד תמיר פרדו השתתף בחוג בית עם 30 אנשי עסקים בכירים ברמת השרון, ואמר שם שהסכסוך עם הפלסטינים ולא הגרעין האיראני הוא כיום האיום המרכזי על הביטחון הלאומי של ישראל. אתם יכולים להזכיר לי כמה עיתונאים קפצו אז ושאלו מה פתאום ראש המוסד מביע עמדה שכזו המנוגדת לזו של הממשלה? סיפור קצת יותר חמור מאמונה בבורא עולם. ומה הוא בכלל עושה בחוג בית כאילו היה בפריימריז? אני מוכן להציע לכל הצעקנים פרשנות אחרת לדבריו של כהן. פרשת השבוע שעליה הוא דיבר מספרת שיוסף הוא עלה מבית האסורים בניסיון לפתור לפרעו מלך מצרים את חלומותיו. יוסף היה במצוקה, הוא בילה לא מעט שנים בכלא, הוא רצה מאוד להשתחרר ממנו, ולמרות זאת כשנתבקש לפתור את חלומותיו של המלך, הוא הקפיד להקדים ולהסביר שמי שבאמת פותר את החלומות הוא ריבונו של עולם. אפשר לראות בזה פנאטיות דתית, כדאי לראות בזה מפגן של צניעות מצד מי שיודע את מקומו. אנשי ביטחון בכירים במעמדו של יוסי כהן נוטים לראות את עצמם כל יכולים, הכוח בידיהם, הנשק אצלם, הם מחסלים, הם מבצעים, הם מאזינים, הם עושים מה שהם רוצים, והנה ממליץ יוסי כהן לעצמו ולחבריו, כדאי להישאר צנועים ולזכור שבסופו של דבר, לא רק כוחנו ועוצם ידינו עשה לנו את החיל הזה.
I'm gonna make it.
פיני לנדאו והגרסה שלו לפרק כף ג' בתהילים, אם אתה רואי, דבר לא יחסר לי, אם אתה מנהיג אותי, על מי מנוחות תנעלייני, ובהמשך, תנחייני במעגלי צדק למען שמחה, שגם אם אילך בגיא צל מוות, לא עיררה, כי אתה עמדי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחריה, נמשיך עם ענייני היום, ובראשם, מסכת גיטין, שעשרות אלפי יהודים בעולם היהודי, מתחילים היום במסגרת לימוד הדף היומי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 40 עכשיו ברכות לעשרות אלפי יהודים בעולם היהודי כולו שמתחילים הבוקר את מסכת גיטין בלימוד הדף היומי וסיימו אתמול את מסכת סוטה החביבה והעסיסית. טוב, אני לא נותן ציונים למסכתות, אבל כידוע זו מסכת מסכת שמלאה לא רק בסוגיות תלמודיות ופלפוליות, אלא הרבה דברי אגדת המרתקים ומתוקים, ואולי טעימה מהדפים האחרונים של מסכת סוטה, רגע לפני שמדפדפים, אולי רגע אחרי שכבר כולם מדפדפים ועוברים למסכת גיטין. שני דברים מתוך המסכת הזאת, נתחיל במשהו שלי היה ממש חידוש גדול, והאמת שמרגש. הגמרא אומרת שבזמן ששליח הציבור אומר את ברכת מודים, הגמרא שואלת, העם, מה הם אומרים? מה הם אומרים בזמן תפילת מודים בחזרת השץ? ואז יש פה מחלוקת מרובת דעות. רב אומר, אומרים מודים אנחנו לך, השם אלוקינו, על שאנו מודים לך. אחד זה משהו מאוד מסקרן. אנחנו מודים על זה שאנחנו מודים? מה קורה פה? טוב, לא נאריך כרגע. שמואל חולק ואומר, לא, צריך להגיד, מודים אנחנו לך, השם אלוקינו, אלוקי כל בשר, על שאנו מודים לך. משהו שונה קצת. דעה שלישית במחלוקת רבת המשתתפים הזאת, רבי סימאי אומר, אנחנו צריכים לומר, יוצרנו יוצר בראשית, על שאנו מודים לך. משהו שונה קצת. והדעה הרביעית והלא אחרונה, אנשי נהרדיה, מה הם אומרים משמו של רבי סימאי, גרסה אחרת בדבריו, ברכות והודעות לשמך הגדול על שהחייתנו וקיימתנו ועל שאנו מודים לך. והדעה החמישית החולקת, רב אחא בר יעקב מסיים בהכי, כן תחיינו ותכוננו ותקבצנו ותאסוף גלויותינו לחצרות קודשך, למה? כדי שנזכה לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם על שאנו מודים לך. אם כן, יש פה חמש דעות איך הקהל בתפילת מודים, מה שאנחנו קוראים מודים דה רבנן, הנה הרבנן הללו, איך אנחנו צריכים לחתום את הברכה. עכשיו, למה הכל מוכר לנו, כל הדעות משהו מוכר? כי השורה התחתונה של הגמרא, אמר רב פאפה, אילכך נמרינו לחולו. מכיוון שיש מחלוקת המוראים בנוסח התפילה, אנחנו נאמר פשוט את כל הנוסחאות. אז לא יודע, זה נגע בי שהגילוי הזה, שהברכה שאנחנו אומרים בכל יום בחזרת השץ, זה בעצם מין מיקס מאחד של כל הדעות וכל התפיסות, וכך אנחנו מודים, משלבים את רבי סימאי ואת שמואל ואת נהרדיה, ואת הגרסה הנוספת של רב אחא בר יעקב, ואומרים, נכון, זה וזה וזה, ככה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא במין אחדות נפלאה כזאת. זה דבר קצר אחד ממסכת סוטה שהסתיימה לה אתמול בדף היומי. ועוד משהו קטן, סיפור על רבי אבאו שאומר, אני פעם חשבתי מרי שווה אמינה אינבטה אנה. אני חשבתי שאני ענב גדול, אבל כשראיתי את רבי אבא דמין אקו, שהוא דורש ברבים, ואמר אי הוא חד תמה, ואמר אמורי חד תמה, כשהוא אמר בדרשה שלו, שאל שאלה ותרץ תשובה באופן מסוים, ואז המתורגמן שלו, שהיה בסך הכל אמור להיות איזה סוג של רמקול כזה, שאומר ברבים בקול את הדברים של הרב הגדול, של רבי אבא דמין אקו, המתורגמן פתאום אמר תירוץ אחר. אגב, כנראה שזה היה תירוץ יותר טוב. ורבי אבאו לא, 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 לא אמר שום דבר, לא קפיד. ואז אמרתי, אני לא ענוותן, אני רבי אבאו לעומת רבי אבא. ואז הגמרא שואלת ומספרת עוד סיפור קצר ונוגע ללב, מדברת על רבי אבאו עצמו. רגע, מה הענווה שלו? איך הענווה שלו באה לידי ביטוי? הוא אמר שבהתחלה הוא חשב שהוא ענוותן, אבל התברר שיש גדולים ממנו. אז איפה ראינו את הענווה שלו? ובכן, הסיפור הוא כזה, אמרה לי דוויתו דאמורי דרבי אבאו, לדוויתי דרבי אבאו, כלומר, פעם אשתו של האמורה של רבי אבאו, שוב, אנחנו עוסקים במתורגמן, לא סתם במתורגמן, באשתו של המתורגמן, שאומרת לרבי אבאו, תשמעי, הדידן לא צריך לדידי, בעצם בעלי בכלל לא צריך לשמוע את בעלך כדי לדרוש, כי הוא חכם כמוהו. אז רגע, אז למה הוא מקשיב לו, והי דגחין וזקיף עליה, משהו גוחן ומזדקף ליד בעלך כדי לשמוע את הלחישות שלו, ומוסר אותם אחר כך לציבור, אותו מתורגמן, סתם ייקרה באלמה הוא דאביד לי, בסך הכל כדי לתת לו קצת כבוד לבעלך, שלא יעלה, ויש פירושים שהוא היה קשור למלכות, אז זה מין נימוס כזה, מין ממלכתיות כזאת, כמו לא יודע, להתייחס יפה, שזה לא יהיה פגיעה בעובד ציבור. ואז, אז לדווית הוא, אשתו של רבי אבא, הוא שמע את הדברים, ואומרת לו את הדברים. תשמע, אשתו של המתורגמן, אמרה שאתה בכלל, הוא יודע יותר טוב ממך. ואז הוא עונה לה, אמר לי, אני מצטט, ומי נפקה לך מיני, מה אכפת לך מהדבר הזה? מיני ומיני התקלה סילאה. כלומר, על ידי ממני ומיני ועל ידו התקדש שם שמיים בתורה שאנחנו מלמדים את הרבים. אז הוא תלמיד חכם, אני תלמיד חכם, הוא יותר גדול, בסך הכל המתורגמן, כן, אני יותר קטן, לא משנה. מיני ומיני התקלה סילאה. וחוץ מהצילות הרוח הזאת של רבי אבאו, יש פה איזה מין, אני חושב, טיפ לחיים שלנו, כן? אני חושב שההתמודדות מול קנאה בחיים זה סוגיה ש... או שזה רק אני לא יודע. זה קשה, כן? זה מכביד על החיים. רגע, למה הוא מצליח, והוא מצליח יותר, והוא מצליח יותר איפה שאני הייתי אמור להצליח, והוא אומר בכלל שהוא יותר טוב, וכולי וכולי, כל אחד והסטנדרטים של הקנאה שלו, כל אחד זה מתבטא בדרך אחרת. והנה אנחנו מקבלים מפה בעצם דרך לחיים. מה היא נפקה לך מיני? מה זה משנה? מיני ומיני התקלסי לה. תתחבר לרעיון גדול יותר, לשליחות. אתה לא פה רק בשביל הכבוד שלך והפרסום שלך, אלא בשביל בסך הכל לקלס את הקדוש ברוך הוא, התקלסי לה, מישהו שהוא מעלה ומעליי. אז אם תתחבר לרעיון גדול יותר, לשליחות, זה עשוי לעזור לך, לפרגן לאחרים, ובעצם גם לפרגן לעצמך. זה כבר שיר חדש ומקסים שהלחין הרב הלל פלאי ושר אבי מילר מתוך האלבום החדש. שמעתי את תפילתך ובחרתי במקום הזה לי, והיו, כך אומר הקדוש ברוך הוא לשלמה המלך, היו עיניי וליבי שם כל הימים.
שומעתי את תפילותיך ותחינותיך, אשר התחננת לפני. הקדשתי לסבייס הזה אשר בו ניסו, נשום שמי שום עד אלום. שומעתי את תפילותיך ותחינותיך, אשר התחננת לפני. הקדשתי לסבייס הזה אשר בו ניסו, נשום שמי לשום עד אלום. ואויו וליבי שום, והיו עיניי וליבי שום כל היומים. והיו עיניי וליבי שום, והיו עיניי וליבי שום כל היומים. Thank you.
תיאס תפילוס אחו וסטחינוס אחו אשר יסחנן טולפוני יידשתי יסבא יססה אשר בו ניסו וסום שמי ישו עד או אלו
והיו עיניי וליבי שם כל הימים, כך אמר הקדוש ברוך הוא לשלמה המלך בחנוכת בית המקדש, ועם המילים הללו ששר אבי מילר מתוך האלבום החדש שאנחנו חותמים את התעוררות שלנו להיום. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מיר, נשתמע בעזרת השם מחר עוד 23 שעות, בוקר טוב.